בחסות הרבנים, קהל קדוש. אנחנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה, שכידוע מעלתם גדולה מאוד. והגמרא דרשה על הפסוק, ירשו אדוני וימצאו כי ראו בהיותו קרוב, אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא מצוי בכל יחיד ויחיד. מעלה של עשרת ימי תשובה מיוחדת, כמו שכתב הרמב״ם, אף על פי שהתשובה טובה בכל יום מימות השנה, בעשרת ימי תשובה היא מועילה יותר. שבתשובה קלה שאדם עושה בימים האלה כנגד תשובה גדולה מאוד שבשאר ימות השנה. נוסף לזה, ידועים דברי הגמרא במסכת ראש השנה, השב בינתיים מוחלים לו, לא שב בינתיים אין מוחלים לו. הברייתא אומרת, מי שנגזר עליו מה שנגזר עליו בראש השנה ושב בתשובה בעשרה ימים האלה, יכול לקרוע את גזר דינו. אבל אחרי יום הכיפורים לא יכול לקרוע גזר דינו. גברה שם עכשיו דברי רבי יוחנן שאמר, גדולה תשובה שמקרה גזר דינו של אדם, שמע שבכל יום מימות השנה תשובה מועילה. וכך אנחנו אומרים התפילה, שיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכם לעבודתך. ועוד הפסוק אומר, השיבנו אדוני עליך ונשובה, חדש עלינו ככתם. הגמרא מתרצת לקשייה ביחיד ובציבור. דברי הגמרא האלה מאוד נוקבים ויורדים עד התהום, רבותיי. כלומר, מה שתשובה קורה גזר דין של אדם, מדובר בציבור. שאר ימות השנה, שכשיהיו עשרה, לכן היינו נוהגים לעשות תענית, כמו בערב ראש חודש, או בשאר ימים, שמסוגלים לתשובה בימות השנה, עושים תענית בעשרה. והתענית נעשית בציבור, וקוראים סליחות, מתוודים, מתפללים בבחייה, כדי לעורר חמש שמיים, וכולהי ואולי. כשראינו בגמרא במסכת תענית, עשרות עובדות עם גדולי התנאים וגדולי האמוראים שגזרו תעניות. זה רבי אליעזר, רבי עקיבא, רבי יהושע, רב פפא, רב נחמן ועוד בלי סוף, על כל מיני גזרות שהיו, אם זה עצירת שמים, אם זה חונאים, אם זה גזרת שעה מלכות, המלכויות גזרו על ישראל. ולא תמיד טענו, והיינו בגמרא שעד שאמר להם רב נחמן פעם אחת לקראת הערב, תיקנתם קברים, גאו העם בבחייה ואז נענו. ואצל שמואל הגמרא אומרת שגזר פעם תענית, ובבוקר כבר ירדו שמים. אמר, למה אנחנו דומים? למי שהמלך לא רוצה לשמוע את התפינה שלו. לפני שיתפלל בא לבקש בקשה, אומר, לפני שיבוא יבקש, תנו לו מהר, אני לא רוצה לראות את בנם. ושוב מעשה פעם אחרת, שאחר סיום התענית, עד שענה להם בשמיים, ענו להם, אמר להם, הדבר זה דומה לאדם שבא וביקש והתחנן ובחר והתפלש בעבר, ועד שהתמקמק, זאת אומרת כמעט נשמתו עומדת לצאת ממנו, אז עונים לו. אז זאת אומרת, אפילו כאן, תראו בעובדות שיש במסכת תענית כל כך הרבה, על סדר תפילות, איך מתפללים, איך מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ושהיו עובדים ציבור לפני השם יתברך לבקש, כל זה מדובר בשאר ימות השנה. בעשרת ימי תשובה הגמרא אומרת, זה לא איזה צריך הבטחה מאיזה אדמו"ר אומרת, הגמרא התורה שלנו מבטיחה ואומרת, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך כי חשדת בעווניך. אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים, לא ציבור, לא תעניות, ואפילו אין התעוררות כמו שצריך, אלא תשובה שהיא כל קבלה וקבלה שאדם מקבל, כל התעוררות והתעוררות שאדם מתעורר, קורע את גזרתו. אבל אחרי יום הכיפורים זה כבר מאוחר. עכשיו אפשר לשנות. זה המעלה של עשרת ימי תשובה. באמת צריך להבין. יש לנו את עשרת ימי תשובה שהם מעלה בפני עצמה. יש לנו גם את יום הכיפורים, שזה עוד מעלה. נכון שתשובה באופן כללי, לפי כל המאמרים האלה, משמע שהעיקר זה התשובה. גדולה תשובה שמגעה בכיסא הכבוד, גדולה תשובה שאפילו בשביל יחיד שעושה תשובה, כמרה אומרת, הקדוש ברוך הוא גוזר לו ולכל העולם כולו, מוחד לו ולכל העולם שנאמר, הרפה משובתם אוהבת נדמה, כי שב אפי ממנו, מהן לא נאמר אלא ממנו. אפילו יחיד עושה תשובה יכול לגרום לו ולכל העולם כולו רפואה. גדולה תשובה שיכולה לעשות דברים שבאופן טבעי אי אפשר לעשות. אבל יום הכיפורים יש לו מעלה בפני עצמה. זאת אומרת, לנו יש את ההזדמנות, רבותיי, גם זאת אומרת, יש לנו גם את ימי התשובה עצמה, עשרת ימי תשובה מצד המעמד שלהם, וגם את יום הכיפורים עצמו. אולי נשתדל לבאר את שתי המעלות האלה, כדי שנבין את גודל ועוצמת הימים שאנחנו נמצאים בהם. ביום הכיפורים ידועים דברי המשנה במסכת יומא, בסוף מסכת יומא, שם המשנה מביאה את זאת דרש רבי אלעזר בן עזריה, עבירות שבן אדם לחברו יום הכיפורים מכפר, עבירות שבן אדם למקור יום הכיפורים מכפר, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו או יפייסת. אך דורך את הגמרא, המשנה ואומרת כך, את זאת דרש רבי עקיבא, כי ביום הזה יחבר עליכם את ארצכם וכל מותותיכם יפתרנו עת יתהרו, אבא רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומתאר אתכם? אביכם שבשמיים. רבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל, הוא מתפעל מהקדושה של יום כיפור. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? צריך להבין, גם יש פה כפל לשון. אדם אמר לפני מי, אחר כך אמר ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. ואומר, מקווה ישראל אדוני מושיעו בעת צרה. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כך מסיים את מסכת יומא. והאמת בשנה הזאת צריכה הבנה. א', למה כפן את הלשון? לפני מי אתם מתארים או מי מתאר אתכם? ב', שהביא את הפסוק, במקום להביא פסוק מפורש, אנחנו אומרים אותו ביום כיפור בתפילה, בקריאת התורה. פרשת החרמות כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם את מחתותיכם, שני הדברים תתארו, ואתם עוזרים דברי רבי עקיבא. למה רבי עקיבא לא דורש את הפסוק הזה, אלא הוא אומר, יש פסוק אחר, בחזקאל, ואומר, מקווה ישראל השם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל מחתותיכם לפני השם תתארו. שני הפסוק הראשון, לפני השם תתארו המקורים שנמצא בתורה. וידוע תמיד שדרשה של חז"ל, שהיא מבוססת ומיוסדת על פסוק מתורה, יש לה יותר עוצמה, יותר חשיבות מפסוק של נביאים או כתובים. כי זה משה רבנו הוריד מהסיני. גם נבואה גם זה ניתנה למשה מסיני, אבל זה דברי הנביא. זה יקרא דברי קבלה, וכאן זה דברי תורה ממש. תוספות יום טוב שואל את השאלה הזאת שם במשנה. והוא מפרש מה שמפרש, אבל אם להתבונן רבותיי, יש פה דבר עמוק מאוד. וזה שאמרנו כעת, שיש לנו שני מהלכים, יש לנו את המהלך של עשרת ימי תשובה, ויש לנו את המהלך של יום הכיפורים. עשרת ימי תשובה רבותיי זה מהלך שתלוי בנו, מה אנחנו עושים בימים האלה, בשעות, שתהיה חכמי הכוונה, 240 שעות, 24 שעות ליממה, 10 ימים, 10 יממות. יש לנו 240 שעות של קדושה כנגד 240 קו שיש במקווה. כל שעה ושעה מהשעות האלה האדם עונה עוד מדרגה, וכל זה בתנאי שהוא יודע לנצל את השעות והימים והרגעים של עשרת ימי תשובה. לעומת זאת יש את יום הכיפורים, שיום הכיפורים ישראל דומים למלאכים. המדרש אומר, מה יש מיוחד ביום הכיפורים? אומר שביום הכיפורים ישראל באים לבתי הכנסת, פרושים מהכינה ומשתייה, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, חוצים את נעליהם, צמים, מתפללים, בוכים ומתוודים. עומד השטן, בא לקטרג עליהם בבית הכנסת, ועומד ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלה לא בני אדם, אלה מלאכים, הוא הופך להיות צדיקו, וכן הוא לא שולט ביום הכיפורים. אומר, מה המלאכים אינם אוכלים? כך ישראל אינם אוכלים. מה המלאכים אינם שותים? כך ישראל אינם שותים. מה המלאכים לבושים לבנים? כך ישראל. מה המלאכים בלי נעליים? חולצים מעליהם? כך ישראל. מה המלאכים קדושים וטהורים ועומדים בחיצתו של הקדוש ברוך הוא? כך ישראל. מי אומר להם שאני גורם? ואומר, דינו שתרחם עליהם ותכפר להם לעוונותיהם. שנאמר, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה. מי זה השעיר? זה השטן בעצמו. שהוא גורם לנו את כל העוונות כל השנה, וביום הכיפורים לוקח את העלב, ואנחנו יוצאים זקים וברים. יום הכיפורים יש לו מענה מיוחדת במינה. אבל לפני זה יש עשרת ימי תשובה. אי אפשר לבוא ליום הכיפורים, אפשר לקפוץ לתוך האש, לקפוץ לתוך המקווה של יום הכיפורים, בלי ההכנה לפני כן. שונו לפני כן את עשרת ימי תשובה, של ראש השנה, לפני זה את אלול, ואת ימי התשובה, ואת כל ההכנות, ואז האדם יכול לבוא ולהיכנס. פסוק מה אומר? כי ביום הזה, ביום הזה מדובר רק ורק על יום הכיפורים, זה לא שעה להבין. יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהלו. זה יום שבו אנחנו נמצאים במחיצה כביכול של הקדוש ברוך הוא. ויעזור הקדוש ביום הזה, ישראל נכנסים למקום שבה הכי לא יכולים להיכנס אליו. במענה של עם ישראל ביום הזה היא הפלא ופלא. וכן הרב יסוד לשורש העבודה כותב שהזהירות הכי גדולה, הכי קשה לרותיי, זה במוצאי יום הכיפורים, כשאתה יוצא מהקודש שלא ניפול חזרה לתוך הקשמיות. והוא אומר, איפה זה נמדד? כשאתם מסיימים את הצום ואיך האדם מתנפל על העוגות ועל השתייה, כי הוא לא ראה אוכל מימיו, ואז הוא רואה את האפס המוחלט שלו. זה מה שאתה שווה. הוא אומר, אתה צריך להיות יום הכיפורים, אנחנו מדברים למלאכים, לא רק בני אדם, אלא מלאכים. אחרי הצום, אם האדם ישתעבד בחומר ולאוכל ולגשמיות, אז בשלום הוא מדבר לבהמה. ולעוד יותר, ידוע שביום כיפור, כל שעה ושעה, המעלה של האדם מבחינה רוחנית הולכת ומשתפרת ומשתלשת. זה לא 24 שעות של תענית, זה לא 25 שעות של תהרה. זה יכול להיות 25 מיליארד שעות, למה? כי בשעה הראשונה אדם שמח. אז התפילה של השעה הראשונה עדיין אין לה כל כך חשיבות. אבל אחרי שעובר לילה, הוא מגיע הבוקר, והוא קם, מנדד שינה מעיניו, מתפלל, ויושב בבית הכנסת על מקום אחד, שעות, ועומד, מתוודה, מתפלל. כל שעה, כל דקה, עונה על כל הדקות של חברתה. עד שכתוב בספרים, בפיזיה יסוד לשורש העבודה, מאוד כדאי לקרוא את הפירוש, את הביור שלו על מעלת יום הכיפורים, שאסור לו לאדם להסתכל כל הזמן על השעות, לא עוד כמה שעות נשארו לעצום. מתי כבר אני גומר? מתי כבר אני מתפטר ויוצא לעצום? לא! אני מיום כיפור מבקש ומתחנן, הלוואי היום הזה יתארך, הלוואי זה יאריך לכל החיים שלי. כי יום כזה אין, זה פעם השנה, וגם זה הלוואי. כי לא כל השנים יוצא שאדם נמצא בהתעוררות, בהתנהבות, בהבנת המשמעות העמוקה של יום הכיפורים. והם שמים שיש אילוצים, לפעמים יש זמנים שהאדם בו זה. כמה חייו של אדם אומר? 70, 80 שנה. תוריד מזה את הבר מצווה 13 שנה. אחרי זה מי יודע גם כמה שנים של עייפות, לא עייפות. אז יש לו בקושי איזה 60 שנים, והשישים האלה גם חציתם תומר, אז אולי 30 ימים בכל החיים שלו של קדושה. זה מאוד מעט. זה מאוד מעט. לכן צריך לדעת שיום כיפור זה לא כסף קטן. זו הזדמנות פז שאני נמצא במחיצתו של בורא העולמים. בפני השם תתהלו. בפני השם. אתה עולה למעלה, אתה נמצא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. זה המעלה של יום הכיפורים, שהוא מעלה עצמה מאוד. אבל בכל זאת, אי אפשר להגיע למעלה הזאת, עם כל המעלה הגדולה שיש לה. חושב שיש מחלוקת בגמרא, גם בירושלמי, גם בבבלי, האם בעיצומו של יום מכפר או יחד עם התשובה. למסקנה צריך יחד עם התשובה. אחד אומר, החטא ביום הכיפורים מכפר. אין מספיק עם ידו לעשות תשובה. יום הכיפורים מכפר לשבים. וזו הדעה גם שבעבירות, שבן אדם בחברו, אין יום הכיפורים מכפר. כן, שיום הכיפורים התנאי שיש איתו תשובה. אבל אם אין תשובה, אם אין שינוי מעשים, יום כיפור לא יכול לעזור. עכשיו, נמצא איפה שאני צריך את עשרת ימי תשובה. למה? כי בעשרת ימי תשובה אני מכין את עצמי לחזור מתשובה לשם יתברך, כמו שאמרו ברבי ראש השנה אומרת שהשב בינתיים קוראים לו גזר דינו. מה זה שב, רבותיי? דבר אחד צריך אני הזכרתי אותו וכדאי להזכיר אותו תמיד כמה וכמה פעמים להכניס את זה לתוך הראש. יש מגמה אצלנו שבפרט אם אדם לומד רק מעל השורות, מרחב מעל הספר ולא מעמיק מה שכתוב, שכאילו המעלה של הימים האלה זכויות, זה גם הרבה הפלקטים שיש לנו בדואר עוזרים למגמה העקומה הזאת, מציירים לך מוזניים ואז אתה רואה צד אחד משקל, וגם הגננת בגן ששולחת את הדף קשר, אז אתה רואה שם משקל, זכויות כאן וחובות כאן. נכון שזה, יש משקל, אבל זה משקל, זה לגבי, התוספות אומרים, לגבי חיי עולם הבא. זה לגבי זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. שם שוקלים מצוות מול זכויות, ואם הקו הזכויות מכריע, נכתב לחיים. חס ושלום, קו החובה מכריע, נכתב למיטה. אבל בעולם הזה, המשקל הוא לא רק זכויות נגד עבודות, אלא המשקל הוא אם הוא חזר בתשובה או לא חזר בתשובה. אם הוא תיקן איזה מעשה או לא תיקן. אם תיקן איזה מידה או לא. ותראו מה הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, כדי להבין את זה ולנקדים את דברי הרמב״ם. הרמב״ם קודם כל מביא, אני אקרא לכם בפרק ו', מה זה שהחקירה הגבוהה שאנחנו מבקשים מהבורא שייתן לנו כוח לחוף את יצרנו. לכאורה שאלת את הבחירה, הבחירה היא ביד האדם, גם כל בוקר אנחנו מבקשים שייתן לי יצרתו ולא יצרה, וגם בערב שאני הולך לישון בברכת המפיל, גם אלה שאומרים את זה בלי שום מקור צריכים להיזהר לומר ברכת המפיל, חבל מאוד שמדלגים על הברכה היקרה הזאת. גם אם אדם ישן אחר חצות ולעובר אותה בלי שום מקור, צריך להגיד את הנוסח של ברכת המפיל. השם מבקש שייתן ליצרתו ולא ישלוט בישלוט ביצרתו ולא ישלוט ביצרה. והשאלה עתיקת יומין שכל הפרשים עומדים עליה, מה שייך לבקש מהקדוש ברוך הוא שישלוט ביצרתו ולא ישלוט ביצרה? הרי הקדוש ברוך הוא הכל גוזר על האדם, אם יהיה חכם או טיפש, אם יהיה גיבור חלש, עשיר או עני, יפה או מכוער, חוץ מדבר אחד, צדיק ורשע וכמה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז למה אתה אומר, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקוף את יצריך? הרמב"ן נדרש לשאלה הזאת, הוא כבר אמר על הפסוק, הורני אדוני דרכך הלך בעמיתך, הורני שיורד לנו את דרכי התשובה. זאת אומרת, לא שהקדוש ברוך הוא יחליט בשבילי אם אני אחזור בתשובה או לא, זה אני מחליט, כל אחד מאיתנו מחליט אם אחזור בתשובה או לא. ולחזור בתשובה גם, רבותיי, היום אחרי התקופה של תנועת התשובה, אז לנו שומרי המצוות נראה כי לא, אני לא צריך לעזור בתשובה, הוא צריך לעזור בתשובה בשביל חטאים, וזה טעות. אני כל יום וכל שעה צריך לשוב בתשובה, לשוב מהמדרגה שהייתי בה לפני שעה, ועכשיו צריך לעלות למדרגה יותר גבוהה ממה שהייתי לפני שעה. לא אתמול ולא שנה שעברה, אלא כל שעה אני צריך להשתנות, כי האדם נקרא הולך והמלאך נקרא עומד. נתביא לך מהליכים בין העומדים האלה. בא לספר לי מה למדת עד עכשיו. מה שלמדת עד עכשיו זה נקמה, עכשיו יש לך שעה הבאה. אתה צריך הלאה להמשיך הלאה. להתקדם. אז הרמב״ם אומר שמה שאנחנו מבקשים מהבורא, אנחנו מבקשים ממנו שיורד לנו את דרכי התשובה. לא את התשובה עצמה. הוא אומר, יורד לנו. הגאון יעבץ, ומה פירוש יורד לנו? היורד לנו עכשיו, שאם אדם לדוגמה היה נמצא באיזשהו מקום, הוא לא הכיר תורה, לא הכיר אנשים של, של מצוות ומעשים טובים. והנה מהשמיים הוא הלך בדרך, פגש איזה חבר או איזה ידיד, משך אותו לאיזה בית מדרש, או לקח אותו לאיזה חכם, וישב שם לפניו והתפעל מהמראה שלו, ושמע את הדברים שלו, ונכנסו הדברים בליבו, הרי זה סיוע מעת השם. לבין דברי הרמב״ם פחות או יותר, זו הבקשה שלנו מעת הבורא. בואו בדרך אחרת, בדרך ההפוכה, שלא ימנע מאיתנו את דרכי התשובה, כמו שראינו אצל מנשה, שהמלאכים סגרו בפניו את כל השערים של התשובה, שהקדוש ברוך הוא חתך חקירה מתחת כיסא הכבוד, והעלה את תפילתו ותשובתו של מנשה. הגאון יעבץ אומר, פשוט יש לנו גמרא, בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו, וימנה הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו, שנאמר, צופר השער הצדיק ומבקש להעמידו, אדוני לא יעזבנו בידו, ולא ישענו וישפטו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לסייע. זה מה שהתורה אומרת, אבל יתהר, מסייעים לו. כלומר, בשמיים לא מתערבים בהחלטה שלנו אם נשוב בתשובה או לא, אבל אני יכול לבקש סיוע מהשמיים שיסייעו בעדים ויקלו מעלי את הקשיים כדי לשוב בתשובה. ועצם הבקשה היא יכולה להשפיע. אז אלה הם עשרת ימי תשובה. הרמב״ם כותב שם בהמשך, ואפשר שיחטא האדם עד שמונעים ממנו את התשובה, ואין מניחים לו לשוב בתשובה. זאת אומרת, הוא כן רוצה, אבל בשמיים לא נותנים לו. אתה רואה, הוא בא לעשות תשובה והוא נופל, הוא קם והוא נופל פעם אחרי פעם. הוא מבין היה מפרעו, פרעו הרשע, אנחנו רואים לאורך כל הפרשיות, מפרשת שמות עד פרשת בו, ואפילו בשלח. כי אני אכפתי את ליבו ואת לב עבדם למען שיתי אותה אלה בקרבו. קל אל לב פרעו מאת של העם. אומר הרמב״ם שלפעמים נגזר על אדם לא עלינו עונש כבד מכל העונשים שהם. שלא לקבל אותו בתשובה, אלא נערים לו קשיים. ואז הוא בא לחזור בתשובה, והוא נופל פעם אחר פעם. וכן סיחון וכנענים, ועל זה שואלים הצדיקים ועוזרם אל האמת. ולכן אמר דוד בתפילתו, ראי אדוני דרכך לפעמיתך, ורוח נדיבה תשמחני, דובר שר אדוני על כן עורך התאים בדרך. הנה כמה וכמה פסוקים שמדברים על סיוע שנעשה בשמיים לנו לשוב בתשובה, אבל ההחלטה היא תלויה בידינו. זה ידוע שפעם הרב מבריסק היה עולה בדרך בירושלים, לפני 50 שנה, אבל שם איזה יהודי עם הילד הקטן שלו, ניגש לרב מבריסק, אמר לו, אני מבקש לברך לי את הילד. מה אתה רוצה לברך אותו? אמר, מברך אותו שיהיה לשמיים. אמר, שיהיה לשמיים זה תלוי איזה חינוך אתה תיתן בו. שיהיה לשמיים זה תלוי בו, שיהיה פה יגיד בר מצווה, מה הוא יבחר להיות. אבל אני יכול לברך אותו שיהיה בריא, שיהיה עשיר, שיהיה חכם, זה אני יכול לברך. אבל יראת שמיים זה תלוי בשמיים. האמת שלפי הרמב״ם שווה, הרב מבריסק פשוט חידד את זה יותר. לא שזה עד כדי כך. ודאי שתפילה בבקשה על יראת שמיים היא כן טועים, היא תעזור. אבל הכוונה, ההחלטה היא בידך. שלא יחשוב האדם לרגע אחד. שבשמיים יחליטו עליו ומחליטים עליו השנה אם הוא יהיה השנה צדיק או רשע. לא. מחליטים בשמיים אם נערים עליו קשיים או לא, זה כן. אני יכול לבקש בימים האלה, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, שכאשר אבוא ללמוד תורה וכאשר אבוא להתקרב אליך, תפתח לי את השערים, תשלח לי את המלאכים שיסייעו בעדי, זה כן. אבל לא שאני אהיה צדיק, זה אני לא יכול לבקש. שאני אהיה צדיק או לא, זה תלוי בי בהחלטה שלי. זה שאומר, הורני השם דרכך הערב מעמיתך. וזה עיקרם של העבודה, עיקרם של העבודה בעשרת ימי תשובה, לבקש מהקדוש ברוך הוא סיוע לעבודת השם. ולכן, לא צריך לשים לב רבותיי, הרבה פעמים אנחנו מבקשים תפילה על חולה. שומעים על מישהו שחולה, מבקשים עליו רחמים, צועקים, ולמה לא מתפדלים על מי שהוא נכשל בעבירות? לפחות, לא תהיה כהנת פונדקית. למה אדם עם חס ושלום, חס ושלום, אחד מבני ביתו שוכב בבית חולים או בטיפול נמרץ, הוא מעורר לך חמש שמיים והולך לכל המקומות, מה הוא לא מניח פינה וזווית שלא מעורר על הרחמים? למה לא שאנחנו רואים מישהו מאחינו בית ישראל טועים בדרך? אז הוא הקדוש כותב על הפסוק, לא תראה חמור שונא אחר רובץ תחת מסעו והדתם עזוב לו, עזוב תעזוב עמו. או הפסוק השני, לא תראה את שום אחיך או סיון ידעים והתענבתם הם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שור אחיך או סיון ידעים. יש אדם שהוא מבחינת שור מזיק, יש אדם שהוא מבחינת צא נידח תמים, הוא לא יודע מה הוא עושה והוא טועה בדרך. אתה מעניף עיניך ממנו, הכן תקים עמו. היה ואדם מבקש עליו רחמים. ומשה פיינשטיין כותב בספרו שוט יגרות משה, כמו שאדם היה במעשה כספים 10% מהרווחים שלו לתת צורכי צדקה, אדם היה במעשה זמן 10% מהזמן שלו להקדיש לאנשים אחרים, ללמד אותם תורה ולהוכיח אותם. רבותיי, אני לא מדבר כעת על אנשים אחרים, מדבר על הילדים שלנו. למה הילדים שלנו מסתובבים ברחובות באפס מעשה כל השבת? למה אין את הבודעות הזאת? יש היום ברוך השם שהקדוש ברוך הוא הקים אנשים יקרים שעושים מוצאי שבת ולפעמים לילות שבת, אבות ובנים. אבל מה קורה אם כל היום, כל היום הילדים משתוללים, משחקים? אתה יודע מה קורה לילד אחרי 10 שעות של לימוד, שעה אחת של ליצנות או התחברות עם חבר לא טוב, מה זה יכול לעשות לו? זה הורס אותו לכל החיים. לפעמים מפגש של ילד עם אדם לא הגון יכול לפגוע בציפור נשמתו לכל חייו, נזק בלתי הפיך. ואנחנו לא יכולים להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה. אנחנו חייבים רבותיי לדעת שבנפשנו הדבר. מצוות התוכחה בראש ובראשונה זה אדם לבניו, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח וכאב את בן ירצה. אנחנו יודעים לבקש מהקדוש ברוך הוא בנים, אנחנו יודעים לבקש מהקדוש ברוך הוא שאלה בנים שלנו מלמדים טובים, יתלמוד תורה טוב, אבל מה אנחנו עושים בשביל שהם ילמדו? בראש ובראשונה רבותיי, האבא, ותסלחו לי אם אני אדבר אתכם גלוי, צריך להראות דוגמה אישית בבית, לשבת עם ספר בבית. ואמרו המפרשים על הפסוק שקראנו בפרשת ניצבים, נסתרות לנו אלוהינו ונגלות לנו ולבנינו עד עולם. אדם לומד תורה בסתר, אדם נותן צדקה בסתר, אדם מקיים מצוות בסתר, יפה, זה טוב, זה מצוין, זה לא שולט בזה עין הרע, השטן לא יכול לקטרג עליך, נסתרות, אבל זה לשם אלוקן. אבל גם אם אתה עושה נסתרות לשם אלוקן, בבקשה תעשה גם להנגלות לנו ולבנינו קצת בבית ליד הילד. קח ילד איתך לבית הכנסת, תושיב אותו לפחות חצי שעה לידך שישב עם התורה, והנגלות לנו ולבנינו. הרב ראשית חוכמה כותב, תראו היום יש לנו צרה צרורה, כל דבר נהיה מויסר או לשון הרע. תדעו שזה אחת השיטות של השטן והיצר הרע להרוס כל חלקת תורה. אז אסור להוכיח, למה זה מלבין לחברו ברבים, אסור לדבר על איזה קבוצה או איזה מישהו שעושה דבר לא נכון, זה דבר לשון הרע. ואסור לתפוס מישהו, למסור אותו לשלטונות, שהוא מרפא אחרים ומפזר צ'קים ולא כיסוי ומפיל אנשים והורס בתים והורס חיים של אנשים. מה זה? זה מין שטות עם ארצות, וזה שליחה שטן. הרב ראשית חוכמה כותב מה נקרא חינוך בנים, וכדאי שאנחנו נשנן את זה בראש. הרב ראשית חוכמה כותב אין חסיד, תדעו לא היה חסיד בכל ספרי המוסר כמור. הרב חידה כותב עליו שמי שילמד בספר ראשית חוכמה ללא ספק יהיה כנס בו רוח הקודש והתלהם לעבודת השם. עכשיו בסוף ספרו הוא כותב בפרק גידול בנים, מה זה חינוך בנים? הוא אומר, אתה הולך ברחוב, אתה רואה אדם עשה מעשה לא טוב, תגנה אותו בפני בנך, תגיד לילד שלך המעשה הזה מכוער. ראית בבית הכנסת מישהו צועק, מישהו משתולל, תגיד לילד, לא יפה מה שהוא עשה. זה מישהו אומר את זה לשון הרע? להפך, אם תשתוק זה לשון הרע. כי מדשת כרבנת שמע מינה ניחא דהו. כשאנחנו שותקים, הרי הבקשה הכי גדולה ביום הכיפורים בבידוי, על חי שחתנו לפניך בחילול השם, על חי שחתנו לפניך בגלוי. מה זה בגלוי? כל עבירה אפילו קטנה שעושה את זה אדם בגלוי, זה גורם בזה של השם, זה לא יכופה עד יום המוות בחינה, עד יום אותו, כמה זה קשה. וזה נקרא חילול השם, שילד רץ בבית הכנסת. מתי היה דבר כזה שילדים רצים לבית הכנסת? איפה הפסוק בבית אלוהים נעלך ורביש? למה, איפה כל ההנהגות שכשאדם בא להיכנס לבית הכנסת עומד ליד הפתח, מניח ידו על התוזן, משתחווה מול אחד השם? למה אנחנו איבדנו את כל זה? צריך לעשות חשבון נפש, איפה זה הלך? איפה הצניעות של הבנות, רבותיי? בואו נראה איך הבנות שלנו הולכות. זה צנוע? לפני 10 שנים ככה היו הולכות? לא. זאת אומרת, התאבלנו. אז למה אתם שוחקים? למה לא מוכיחים? זה לא נקרא חינוך בנים. וככה לא מגדלים נכדים עובדי השם. אם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, אנחנו מפסידים את כל הנכסים הרוחניים שלנו. תדעו. אני הייתי בכנס לפני כמה שבועות בנתניה. אני אף פעם לא מדבר לפני נשים, אבל ידעתי שזה הוראת שעה. ביקשתי שכתבו במודעה שאני לא מדבר לפני נשים. הלכתי לשם, בכיתי להם ואמרתי להם, תדעו שכל הישיבות, כל התלמוד התורה, כל בתי הכנסת, כל התלמיד החכמים, אבל תן תלמיד החכמים שיש לנו ושמקימים, אם לא יהיו נשים צנועות וקדושות, איבדנו את היהדות. המפתח של היהדות, העתיד של עם ישראל, מצוי בידי הבנות שלנו. ואל תשכחו את זה, ושימו לב על זה. כי אם האישה לא צנועה, הכל נהרס. והגמרא פירוש אומרת, וזה כבר במדרש תנחומא על הפסוק, אשתך כגפת פוריה בירכתבת, איך מה זה בירכתבת? למה יערך? אמר, ושחד אותו על איך המזבח, כמו שמזבח מחפר על העמונות, כך אישה שצנועה בתוך ביתה מחפרת על פני ביתה. דוח מינה להפך, שהיא לא צנועה, והיא גורמת את הכל. למה? כי אם היא צנועה, אז השכינה נמצאת בבית. אם השכינה נמצאת בבית, הילד באופן אוטומטי יוצא ירי שמיים. אני לא צריך לתת לו מוסר, כי יש צניעות בבית, אז יש קדושה בבית. ויאמר שרה אשתך, ויאמר אליה באוהל. קראנו את זה בראש השנה, כל אשר תאמר אליך שרה שמעה בקולה, כי ביצחק נראה לך זרה. למה שרה זכתה להיות ברוח הקודש יותר מאברהם? בגלל הצניעות. כשאין צניעות יש שכינה. אם אין צניעות, השכינה בורחת. כשהשכינה בורחת, הסדרה אחרת נכנסת. זה פשוט. זה אותו דבר. אלישה אחר, הגמרא שואלת, למה אתה לא כך? שביום הכיפורים, אמא שלו הייתה הרבה, ועבר, האיש היה מוליך למלך את האוכל, והיה לו דבר אחר. ועלה הריח והפק. והפכו לרבי יוחנן, אמרתי, חשו לו באוזניים יום הכיפורים היום, וחשו ולא עזר. והייתה צריכה לטעום, ונכנס בליבו כארס של אכנאי, ויצא לתרבות רעה. הנה אתם רואים. הזוהר הקדוש כותב שהאישה זה כמו האדמה. כמו שאם אני רוצה לנטוע עצים, אני הולך שואל אגרונומים, אני שואל פיזיקאים איזה אדמה מתאימה לאיזה סוג אילנות. יש אדמה מיוחדת לגפנים, יש אדמה מיוחדת לפרי הדר, יש אדמה מיוחדת לעגבניות, ואני צריך לדעת איך לטפל באדמה, ואם האדמה חסרה משהו להוסיף לה, מינרלי, זיבול. האמא היא האדמה, ולפי האדמה כך יוצאים הפירות. אז לנו יש בנות, אין אחד שאין לו בנות. צריך לגדל את הבנות האלה, כדי שהבנות האלה יביאו לו נחת רוח אחר כך בהמשך חייו. יגדלו לו גידולים נפלאים. הרי האדם זוכה, כמו עם הבנים, זוכה עם החתנים לעולם הבא. וזוהר זה מפורש, רבי פנחס בן יאיר היה חותנו של רבי שמעון בר יוחאי. וזכה לגן עדן גדול בזכות החתן הנפלא הזה שהיה לו רבי שמעון בר יוחאי. ושוב, מקום אחר כתוב על רבי רזר, בנו של רבי שמעון, שגרם נחת רוח לסבא שלו, רבי פנחס בן יאיר. אז כמו שבן הבן מביא נחת רוח לסבא, גם בן הבן מביא נחת רוח לסבא. ואין דבר כזה שילדים גדלים סתם. הם באים כשיש חינוך. אנחנו צריכים לעבוד דוגמה אישית בבית, והנגלות לנו ולבננו. אדם צריך כל ליל שבת על השולחן, שירי שבת ודברי מוסר ודברי יראת שמיים, להחדיר עמוק עמוק בתוך הלב, להסביר שהרחוב פרוץ, להסביר שיצר רע עורר בכל פינה, להסביר שחייבים לפתוח עיניים ולהיזהר עם מי מתחברים ומה עושים. אז ככה תוכל לבוא ליום הכיפורים לבקש. אבל אם לבוא לבקש, עד חיי אמר המזונה, זוכבנו לחיים, כותבנו בספר חיים, והקדוש ברוך הוא אומר, שמה אני אתן לך חיים? תן לך בנים, מה אתה שומע עליהם? תן לך בנות, איך אתה מגדל אותם? וכן על זה הדרך. וזה תסתכלו לי על הערה אחת, זה פשוט מתוך אהבה. כי את אשר אבא שנוכיח, הוא חייב את בן ירצה. אנחנו חייבים לדאוג לדור העתיד שלנו. כי אם אנחנו לא נעמוד על המשמר היום, זה יהיה מאוחר. איך אמר החזון איש? שהחינוך מתחיל מגיל אפס. איך לגדל ילדים? זה 20 שנה אחורה. באו אליו זוג, אמר להם, איחדתם את המועד. אתם צריכים להתחיל אתם, כשאתם קטנים, להתחנך נכון, כדי לחנך את הילדים בדור הבא עליכם נכון. וזה לצערנו חסר מאוד היום. והכל מה? בגלל שכל אחד רוצה להיות יפה נפש. לא, אני לא מדבר, מישהו אחר נצח. משהו לא בסדר, אומרים את הכנסת, לא, לא מלוכיח. ממלבים פני חברו ברבים, אף אחד לא קם להוכיח. ובזים תמיד חכם, אף אחד לא מהיר. הספר נופל, יש איזה ילד, משחק באיזה ספר, מדדד אותו, עולה, אומר, מה זה, מה זה צריך להיות? זה ספר קדוש, אתה יודע כמה שמות הקודש יש בזה? מה, הילד זורק את זה, ברמינן. תראה מה כותב תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו מפורש, בזמן חורבן בית ראשון, היה ילד אחד בבבל, שהיה עומד, וכל הציבור היו אומרים, הלל, ועל כל פסוק ופסוק, היו נוהגים לומר, הללויה. הללויה לא עמדי השם, הללויה. לא את שם השם, הללויה. יהיה שם השם מבורך, מעט עמד עולם, הללויה. וזה השם לא מבוא, הללויה. והוא הילד היה עומד וצועק, הללויה, חס ושלום, כל מיני קולות. ואחד אמר לו, מה זה הילד שלך מפריע? אמר, שקט, ילד הוא ישחק. אל תלחיץ את הילד. הלו היום יש פדגוגי. ויש יועצי חינוך. מביאים אותם לתוך המחנה שלנו. שאלה אותי אישה של תלמיד חכם, איזה תלמיד חכם? מהו ללכת? מהו ללכת? וקורס למודעות עצמית, שזה בהכשר. אמרתי לה, זה חזיר בהכשר של האפיפיור. אבל למה אתה אומר כך? ומה זה מודעות עצמית? זה גאווה. יש קורס למודעות עצמית, ספר חובות הלבבות של רבנו וחי, ספר אורחות צדיקים, לא נדע לנו מי מחברו, ספר הישר לרבנו תם, זה קורס למודעות עצמית. מה, אין לנו ספרים שמלמדים על מידות ועל הנהגות, אנחנו צריכים להעתיק את הגויים? תראו לאן אנחנו מדרדרים. הכל העתקות חילוניות, העתקות מבחוץ. כבר אמר החתם סופר, חדש אסור מן התורה. כל האופנות החדשות שמביאים לנו אנשים שרוצים להתפרנס, לא שואלים ולא יודעים, ומסכנים, יש חכמים צדיקים שנמצאים בתוך בתיהם, בתוך אבא עמותיהם, ולא רואים את הסכנות שיש בחוץ. לפעמים שותקים בהסכמה, והם מנצלים את ההסכמה הזאת ועושים כל חלקת תורה. ואחר כך רואים את התוצאות. ברוך השם, היום כל כך התרבו בני התורה, אבל איכות אין. אותה דרך ארץ, אותה יראת כבוד, אותו הכנעה מפני זקנים, הכנעה מפני גדולים, אין לנו היום. אותה בושה שהייתה, איננה. למה זה? חומריות וחוסר אכפתיות. גם מעצמנו. גם מעצמנו. וחייבים, רבותיי, לעמוד על המשמר. אז נמצא איפה, רבותיי, אני חוזר לנושא שלנו, שבשמיים לא מחליטים, אלא אנחנו מחליטים אם יום טובים או לא, אבל בשמיים מחליטים אם לסייע או לא לסייע. והתפילה שלנו בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים היא לבקש סיוע מהבורא, שייתן לנו את השכל, יפתח לנו את העיניים, להנהיג נכון את הבית, להנהיג נכון את עצמנו, להוביל את עצמנו לחיי העולם הבא. עכשיו נחזור למה שאמרנו, מה ההבדל בין עשרת ימי תשובה עם המאזניים. אז יש הבדל גדול שלגבי חיי העולם הבא, נכון ששם שוקדים מעשיו של אדם מצוות מול עבירות, כמו שכתב הרמב"ם, ואם הרוב מצוות נחשב צדיק, הוא הולך לעולם הבא, גן עדן. ואם הרוב עבירות נחשב רשע, הוא הולך לגיהנם. ואז, כמו שכותב הרשב"א, בוחנים ממנו את המעשים טובים, בו, לרשע נותנים לו את כל שכרו, בו ולאבדו לעולם הבא. והצדיק להפך, כיוון שהוא נכתב לחיי העולם הבא, אז בוחנים ממנו את העוונות כאן, כדי, סליחה, הרשע נותנים לו כאן את השכר של המצוות, כדי לאבדו לעולם הבא. אגב, יש חקירה של הגאון מידה בספרו מדבר קדמות. למה זה ככה? לכאורה זו אפליה. מה יוצא לפי דברי הגמרא, גם דברי המדרש? שהרשע טוב לא בעולם הזה בגלל המצוות שהוא עשה, ורע לא בעולם הבא, הוא הולך לעבדון בגלל העבירות, ולא הצדיק להם, רע לא בעולם הזה כאן, נפרעים ממנו על העבונות שעשה, ושם טוב לו. למה הדבר לא הפוך? הוא מסביר פשוט, הרשע, כל המטרה שלו זה רק לעשות רע. אם הוא עושה איזה מצווה, יש לו איזה אינטרס במצווה. הוא מחפש בזה איזה משברה, או איזה שלט שיכתבו עליו, או איזה הקדשה שיתנו לו, או איזה תמורה שהוא יקבל בתמורה לאותה מצווה. הרי הוא מתחכך באיזה גדול, הוא מתקרב אליו, כדי כאילו הוא חושב כמו שוחד. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה מה שאתה רוצה, ניתן לך את העולם הזה, כי אתה מחפש העולם הזה, הוא לא מחפש העולם הבא. אבל מה שאין כן הצדיק, עיקר המגמה שלו בקיום המצוות זה לתורה, זה לשם שמיים, לעבוד את השם, שיהיה לו חלק בעולם הבא. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את החלק של העולם הבא. מה נשאר? יש לו איזה עוונות מסוימות, או שהתערבבו פניות זרות בתוך המצוות שהוא קיים, פורע את זה מלנו פה בעולם הזה. מתי חוזרים את כל זה? בימים האלה, עכשיו. עכשיו, ברגע הזה. אז גוזרים על האדם אם הוא יחיה בעולם הזה, בעולם הבא או לא. ובהתאם לכך, מה יהיו התוצאות וההשלכות לגבי חיי העולם הזה? זאת אומרת, מה הקריטריון שלו? הוא נקרא בגדר של צדיק או נקרא בגדר של רשע? ואז הוא נקרא בגדר של צדיק, אז חס ושלום, יכול להיות לו גזרות לא טובות פה, גם על זה הוא צריך לבקש. עכשיו מובן שבאמת אנחנו נדונים על שתי, ולכן התפילה שזוכרנו לחיים שיהיה המוטיב המרכזי, רבנו אריה אומר שעיקר התיקון ועיקר התפילה בעשרת ימי תשובה זה צריך להיות בקטע שזוכרנו לחיים. זה הדבר הכי חשוב שם, לכן זה נתקע בברכה הראשונה. והוא זוכרנו לחיים אלה חפץ בחיים, זה על חיי הנשמה שנאמר בה זכירה. שמע זה דבר רוחני, עולה זיכרונה לפני השם לתת לאדם חיים בעולם הבא. אבל ההמשך החצי השני של הקטע, כותבנו בספר חיים למהלך אלוהים חיים, הוא מדבר על חיי הגוף, חיי העולם הזה. אז אנחנו נדונים גם וגם. אבל יש אבל אחד גדול, הוא גם מבין מה כותב, שכדי להיות, כדי להיות בעולם הזה, ואם חס ושלום נגזר על האדם שבאותה שנה ימות בעולם הזה, ימות פה שנשמו, אז בשמיים גוזרים עליו בימים האלה, והוא רוצה לקרוא את גזר דינו ונאמר שנגזר עליו בראש השנה שהוא ימות השנה. אפשר לבטל את זה עד יום הכיפורים, כמו שהגמרא אומרת שביום כיפור נחתמים, כמובן גם ביום נתנה תוקף, כך גם הכליל כותב, ועוד הרבה מקומות בראש השנה נכתבים ויום הכיפורים נחתמים. מה פירוש? איך אני עושה שאני קורא את הגזר דין שלי? הוא אומר אי אפשר אלא אם כן לא עקף מאזניים של זכויות מול אבונות. לא, זה לא עובד, זה לא עובד, זה עובד של העולם הבא. של העולם הזה אני צריך לעקור איזה עבירה שעשיתי, איזה הנהגה לא טובה או מידה שיש לי, להוציא אותה ולהפוך אותה לטובה. כלומר, אם יש לי סקרנות שאני אוהב לדעת מה קורה של כל אחד, מה קורה בתוך העניינים האישיים של כל אחד, אני אפסיק את זה, יהיה לי סקרנות לדעת מה כתוב בעוד ספר ובעוד חידוש, או מה כתב חכם פלוני, ומה הרמב"ם אמר על זה, ומה הרשב"א דיבר בזה. תכוון את המידות שיש לך, את הנטיות, דברים אחרים. יש לאדם גאווה, אז שישתמש בה ויקבע ליבו לדברי השם. יש לאדם קמצנות ואספנות, אספנות במצוות, וקמצנות בדיבור. כל דבר צריך לדעת איפה לנווט ולכוון את המידות שיש לאדם ואת הנטיות שלו. ואז גם אם אדם חס ושלום נגזר עליו בראש השנה למות, אם הוא יחזור בתשובה עד יום כיפור ומה זה יחזור בתשובה? לא אמר יוסיף זכויות, השב יעקב איזה מידה רעה, יקבל עליו איזה דבר, הוא יודע שהוא חלש בענייני גזל, או חלש בעניינים של הבטחות שהוא מוציא מפי ולא מקיים, או שהוא משקר, או שהוא מחניף, או שהוא לא מדקדק בשמעות שהוא אומר. כל מיני דברים, אפילו דברים קטנים, יש שוב בתשובה בהם. ולא רק זה, הרמב״ם עליו השלום לימד אותנו שיש תשובה, מה זה תשובה? כותב הרמב״ם שהרבה חושבים שהתשובה העיקרית היא לשוב בתשובה מעבירות שיש בהן מעשה. אומר הרמב״ם, כגון זנות, גזל, בגנבה, או לאכול כשר, אומר, לא, אני מסודר, אני אוכל, אני אפסיק לאכול טרף, אני אתחיל לאכול כשר, אני אתחיל להיות זה, זה הכל, ואני אהיה בסדר, וביום כיפור אני אחתם לחיים טובים. הרמב״ם אומר, לא זה הדבר שעומד לאדם, ולא זה מה שהוא צריך לשוב בתשובה, כי ביום בעשרת ימי תשובה לא מדובר רק על עבירות שהן במעשה, אלא עבירות שהן במחשבה ובמידות. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, עבירות שבמידות כגון איבה. אדם פעמים יש לו איבה, זה לא שנאה, אבל זה איזה שלילה, הוא לא עם אנשים, איבה וכעס ונקימה ונתירה. וכן הוא אומר, עוד מה צריך לשאול בתשובה? מרדיפת הכבוד. אני לא אתן שהכבוד שלי יפגע, אני בן כך וכך, אני זה. היום כל אנשים בפירוש הוא גם לא מתבייש להגיד את זה. מה הוא ירמוס לי את הכבוד? אתה אומר בנפשי כעבר לכל תהיה, ורק אתה אומר הפוך. אתה אומר ביום הכיפורים, אולי שלא נוצרתי עיני כדאי, ועכשיו שנוצרתי עיני, כאילו לא נוצרתי, עבר אני בחיי, כבחומר במיטתי. עבר אני בחיי, מה חומר אני? הכבוד שלי. אז הוא אומר לרמב״ם שהתשובה העיקרית זה מרדיפת הכבוד, ורדיפת התאוות, ורדיפת הממון. אלה הדברים שצריך לשוב מהם בתשובה. ולא רק עבירות שיש במעשה, והוא כותב להם קשים לשוב יותר מעבירה שיש במעשה, והפגם שלהם יותר חמור. למה? הרמב"ם בספר המורה כותב שיש הבדל גדול בין אדם, למה הרהורי עבירה קשים מעבירה, יש הבדל גדול בין חטא במחשבה לחטא במעשה. לנו נראה כאילו שחטא במעשה הוא העיקר, הוא הכי קשה, אבל הרמב"ם לא, חטא במחשבה הרבה יותר. אומר, תקח לך דוגמה מעבוד בין שוגג למזיד. מה ההבדל בין שוגג למזיד? בשוגג זה היה רק במעשה ולא במחשבה, מזיד זה היה גם מחשבה. למה מזיד כל כך חמור? פשוט מאוד, המזיד אתה חטאת עם המוח, בשוגג הידיים והרגליים חטאו, בשוגג אדם אכל דבר איסור בשוגג, אז הבטן שלו, הלסת שלו, הקיבה שלו חטאה, אבל המוח לא, הוא חשב שזה קשה, הוא לא ידע, הוא לא שמלט, הוא אחר בשר וחלה בטעות. אז המוח לא היה כאן, מי חטא? הוא אומר, בן כפר חטא. הידיים, הרגליים שלך, הבטן, הקיבה, המעיים, הם נקראים כפריים, הם כמו בהמות. אבל כשאדם חטא במחשבה, אפילו לא במעשה, זה בן מלך. זה עם הנשמה שלו הוא חטא, הוא פוגם בנשמתו. זה ההבדל בין שוגג למזיד. מזיד הוא עבד עם המוח, עם השכל, בכן יודע, או הודה אליו חטאתו של חטא. וכאן לא ידע שגתו אשר שגג. אותו דבר הרהורי עבירה, אומר הרמב"ם, הרהורי עבירה קשים מעבירה. למה הרהורי עבירה קשים מעבירה? כי הרהורי עבירה זה שר נכבד בין מלך שחטא ומרד במלך. אבל עבירה עצמה זה אדם בזוי, בין כפרי שחטא נגד המלך. אז יש הבדל גדול בין הרהור ובין מעשה. זה לכן צריך לשוב בתשובה, עיקר התשובה זה במעשה. חזור למה שאמרנו בהתחלה, רבי עקיבא דרש, אשריכם ישראל לפני בריאתם מטהרים, אומרים מטהר אתכם, אביכם שבשמיים. ואומר מקווה ישראל השם, שאל התוספות יום טוב, למה לא הביא את הפסוק מהתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם ותטהר אתכם מכל חטאותיכם. העניין הוא מוריי ורבותיי, שיום הכיפורים זה יום על טבעי. איפה אנחנו רואים שהוא על טבעי? פשט הגמרא אומרת, השטן ממדריה של סד. זה אחד המקומות הבודדים שהגמרא דורשת בגמטריהות. יש לנו כמה מקומות כאלה בתלמוד. השטן, גמטריה של סד, ששה ימים יש בשנה, יום הכיפורים, השטן לא שולט. לא יכול לשלוט ביום הכיפורים, לא מקטרק. האמת שאיפשו על זה, אנחנו רואים אנשים שעוברים עבירות ביום כיפור. אנשים רבים ביום כיפור. אפילו ההגדרה של יום כיפור מדברת על עושה צום לבחרהו, על החוף כאדמון ראשו, ולהקות באגרוף רשע. שם הנביא מתלונן שצמים, על מה צמים, למצה, ומריבה צמים. והצום צריך להכניע את לב האדם, זה העיקר. הפירוש הוא ששטן לא שולט ביום הכיפורים. רבותיי, השטן ויצר הרע זה הטבע של האדם. הטבע של האדם זה נקרא שטן. הוא השטן שהוא השולט על האדם בכל יום, בכל שעה מהשעות. עכשיו הנטיות של האדם, או מה שהוא צריך אכילה ושתייה, ומה שהוא צריך דברים גשמיים והתאבות הגשמיות שלו, זה עצמו השטן. ולמה? כי השטן אחר כך מפריז, כתוב שהוא ממונה יצר רע, רע יצר לב האדם רע מן העולם, הוא ממונה על האדם על הגוף, לשמור על הגוף, אבל הוא מחמיר יותר. בדוגמה, האדם צריך לישון 7 שעות, הוא אומר, לישון 8, לישון 9. צריך לאכול כמות מסוימת של אוכל, הוא נותן לו לאכול כפול. וכן אז הדרך, אז אתה צריך מספיק לו לעבוד 6 שעות, 7 שעות, לא תעבוד יותר. ואז תשפתח את העסק שלך יותר, כדי שלא יהיה לו פנאי לעסוק בתורה. ביום הכיפורים, אין שום שייכות לשטן אלינו, זה הפשט, שהוא לא מבטא. אין לו שותפות איתנו. כי ביום הכיפורים אנחנו לא אוכלים ולא שותים, לא עובדים ולא עוסקים בשום מלאכה. כל היום כולו קודש לתפילה. זאת ועוד, ביום הכיפורים בעם ישראל, בדרך כלל אין הבדלים. ביום, סתם יום של חול, אז יש הבדל. אחד עובד לעבודה, אחד עובד בוקר, אחד עובד צהריים, אחד עובד ערב, אחד עובד לילה. אחד יושב כל יום ועובד. אלה שיושבים עובדים, אחד עומד תלמוד, אחד עומד הנחה, אחד עומד מדרש, אחד עומד מקרא. כיתות שונות בתלמוד תורה, מה שכיתה זו לומדת, כיתה זו לא לומדת. אז כל אחד יש לו מדרגה אחרת, עניינים אחרים. ביום הכיפורים כולנו אותו דבר, נמצאים כולנו בבית הכנסת, גדולים וקטנים, מתפללים אותה תפילה. ולא עוד אלא, מתירים להתפלל את העבריינים. למה? כל המחיצות, כל הדברים המפרידים בטלים ביום הכיפורים. ואומר יום הכיפורים הוא יום על טבעי. זה לא קיום בטבע. בהפך. זה יום שהנשמה בו גוברת על הגוף. ואז הרוחניות היא המדריכה את האדם. אומר רבי עקיבא, למה רבי עקיבא הביא את הפסוק מיחזקאל? בואו נראה את המהלך של יום, של הימים האלה ביום הכיפורים. יום הכיפורים אי אפשר לבוא ולנחות את תוך יום הכיפורים. אנחנו צריכים לפני יום הכיפורים הכנה של עשרת ימי תשובה. הפסוק ביום כיפור מה אומר? כי ביום הזה יכפר עליכם ותראיתכם וחוטאתכם לפני אדוני תתהרו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מכפר עלינו לפני השם תתהרו. הפסוק שהרבי עקיבא הביא ביחזקאל מה אומר? וזרקתי עליכם מים טהורים. כאילו אני לא צריך לעשות כלום, הקדוש ברוך הוא זורק עליי מים. אבל כרגע זה לא עובד ככה. לפני זה אני צריך להתהר. אחר כך אני מבקש ממנו לתאר אותי. הרי ידוע, הגמרא אומרת על הפסוק שנקרא השבת, השבת נקראת שבת שובן. אשר ההפטרה, שובה ישראל עד השם אלוהיך, שיש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לישראל, אומרת הגמרא. ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, שיבנו אלוהים, שובנו אלוהים, שיינו ואחר כעסך, הבנו? הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. ישראל אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה. הוויכוח הוא האם מי צריך לפתוח בתשובה, אנחנו צריכים לפתוח בתשובה, או שהוא יערה עלינו רוח תשובה ממרום. הוא אומר לנו, אני לא אערה עליכם רוח תשובה ממרום, עד שאתם תבקשו לשוב בתשובה. הוא אשר אמרנו, כי תשובה זה תלוי בי ובך, זה בחירה חופשית. זה לא גזירה משמיים, שזה יחזור בתשובה וזה לא יחזור בתשובה, לא נכון. זה בחירה של האדם עצמו, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. כדי להביא את הגאולה, הגאולה לא תבוא בלי תשובה. כמו שכותב רבנו חיים בן עטר, הוא אומר, מלך המשיח לא יבוא למלוך על עם נמחק מדעת. מלך המשיח לא יבוא למלוך על עמי הארץ. המשיח צריך לבוא למלוך על עם שמכיר את השם. אז לפני ביאת המשיח תהיה התעוררות לתשובה. איך הקדוש ברוך הוא יש לו אלף ואחת דרכים, אבל לא צריכים להיות יועצים שלו. יש כמו הגמרא בסנהדרין אומרת, עושים תשובה נגעלים, ולמה הממליך נותן עליהם מלך שגזירותיו קשים כשל המן, ועושים תשובה. אז זאת אומרת שיש לנו הקדוש ברוך הוא דרכים, לפני שיבוא המשיח, כולם יצטרכו לחזור מתשובה, מי שלא יחזור מתשובה הולך לאבדון. והזוהר הקדוש כותב בפירוש, שכמו שמהמבול נמחו שמה והפכו כולם, כך יהיה לפני שיבוא המשיח, כל מי שישאר רשע וישאר במרדו יובל, ולא יישארו רק הצדיקים. וכן אנחנו אוכלים סעודות שבת. אמר רבי יהושע בן נבי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יהושע בן נבי, כל הזהיר בשלוש סעודות שבת ייצום שלוש פורעניות, מחבלי המשיח, מדינה של קינם ומלחמת גוג ומגוג. זה חבלי משיח, להיות חי, לזכור לראות את פני משיח. לא כל אחד יזכה לראות, מי שישאר צדיק באותה תקופה, אז הוא יזכה לקבל אותו, מי שלא לא, אז זה הסוד רבותיי. עכשיו זה תלוי בהכנה שאנחנו נכין את עצמנו, אנחנו מכינים את עצמנו בעשרת ימי תשובה. אז כי ביום הזה יכפר עליכם, אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, למה יכפר עליכם תאר אתכם כל חטאותיכם? לפני השם תתהרו. מי זה תתהרו? אנחנו צריכים לתאר את עצמנו. הרי מפה דרשת שעדי גאון צריך ללכת לטבול במקווה בערב יום הכיפורים, והטעם הוא אומר שאנחנו אז מתגיירים. אדם צריך להרגיש את עצמו בערב יום הכיפורים כאילו אני עכשיו, עד עכשיו הייתי גוי, ואני אוסף, זורק את העבודה זרה שלי, זורק את כל מהכוחי ועוצם ידי וכל המחשבות הרעות שיש לי, ואני עוד אקטורל. לא נסתובב פה בבקשה. אז זה מה שאדם צריך לחשוב בערב יום הכיפורים. ואז הוא מגיע ביום כיפור, כי ביום הזה יכפר עליכם את ידכם לפני חטאותיכם, לפני השם תתהרו. אני כל אחד מאיתנו צריך מעט או הרבה לטהר את עצמו לקראת יום הכיפורים. אבל רבי עקיבא הביא פסוק אחר, מה הוא אומר? אשריכם ישראל לפני, שימו לב על הלשון, כפול, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. שימו לב, הוא לא סתם, הוא לא כפה לשון סתם. רבי עקיבא בא להגיד לנו יסוד גדול בעבודת יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא עובד כפול, כפול. האחד, לפני מי אתם מתארים? כל אחד מאיתנו צריך לבוא לקראת יום כיפור עם איזה טהרה ביד, עם איזה הכנה מסוימת, עם איזה תשובה וקבלה על איזה דבר שהוא לא טוב, שאני משנה את דרכיי. לפני מי אתם מתארים? כל אחד מאיתנו, אתם. ואחרי זה הוא מי מתאר אתכם? זאת אומרת הקדוש ברוך הוא יתאר אתכם. ואז הוא הביא את הפסוק ואומר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. הפסוק וזרקתי זה כולו של הקדוש ברוך הוא, אני לא עושה כלום. אני יושב ביום הכיפורים בבית הכנסת, מתבלל ומתבדל, יושב, והקדוש ברוך הוא זורק עלינו מים טהורים ומטהר אותנו. אבל זה לא הלך בחינם. לפני זה יש את הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם טהר אתכם ופחות אתכם, לפני השם תתהר, תתהרו זה אני ואתה. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לפני מי אתם מתארים. ומה פירוש לפני מי? הרי אומר, מי ידוע בכל מקום, זה הבינה נקראת מי. בעשרת ימי תשובה מתגלים 50 שערי בינה, רבותיי. עשרת ימי תשובה זה ימים אנטיביים. לכן עשרת ימי תשובה, מי שהתבודד בכל המדרשים, בימים האלה נגזר כמה ירוויח האדם, מי עני, מי עשיר, לא רק בראש שנה וכיפור, בימים האלה, כל המשך הימים האלה, כל רגע ורגע, כל שעה ושעה, מהשעות האלה, כמה ילדים יהיה לאדם, כמה בנות, איזה חתנים, איזה קלות, כמה נכדים, אם יהיה לו סיוע בעבודת השם או לא, איזה בית הוא יקנה, איפה הוא יגור, מי יהיו חברים שלו, מי יהיו הרבנים שלו, גם זה צריך, זה סיוע, זה מסיים, את ההחלטה ישימו לך, אבל זיווג של האדם, יציאתו מבית האסורים, יש כלא פיזי ויש כלא רוחני, שכל אחד מאיתנו נמצא כולל את עצמו בתוך התוואים הרעים השליליים שיש לו. שם האדם צריך לעבוד, בזה האדם צריך לעבוד. אז זה יש לו לאדם, כמו שהגמרא אומרת, בראש השנה יצא יוסף את האסורים, בראש השנה עבד לעבודה מאבותינו. השעבוד, הגלות, כמה זמן עוד נשאר לגלות? כמה עוד עבודה יש בגלות? הכל נקבע עכשיו, בשעות האלה. זה לפני מי? ועל זה אומר הזוהר הקדוש בפירוש הפסוק שאנחנו אומרים בשיר המעלות ומעמקים, אם עוונות תשמור יד, אדוני מי יעמוד? אז אפשר לקרוא את זה בלשון שאלה, שזה פשט, אבל שזה רמז. אומר הזוהר הקדוש, אם עוונות תשמור יד, אותיות יות כי ישמרו את העוונות ויגידו לא, לא נמחל. אומר השם, השם שם כתוב א' ד' נ' י', זה שם הדין, אדנות מי יעמוד? אם יש אדנות שם דין, אז יש לנו את מי אנחנו מנופפים בימים האלה, בעשרת הימים האלה מנופפים בדגל של 50 שערי בינה, שיש לנו אותה מתנה שלא נפספס את זה. רבותיי, זה 10 ימים, כמה נשאר? בקושי כמה נשאר? מחר יום רביעי, וחצי לילה עבר, רביעי, חמישי, שישי, שבת ראשון שלי, חצי, עברנו את מחצית עשרת ימי תשובה, כבר עברנו, שלא נפסיד את החצי השני, רבותיי, חייבים להתעורר לפני שיהיה מאוחר. מי זו הבינה? ולכן מי גימטריה 50? והרבה מקומות אנחנו רואים את הפסוק, אומר בלשון מי, כי גדול חייב שברך, מי ירפא לך? אומר הזוהר, זה לא מי ירפא לך שאגדו היא רפואה, אלא מי שהיא הבינה, מי תרפא אותנו. גם כאן אומר הזוהר על אותו משקל, רבי שמעון אומר את זה. גם אם מידת הדין אומרת לא לוותר, גם אם מידת הדין אומרת שימות האדם, הוא חוזר בתשובה בימים האלה, הוא מעורר את החמישים שערי בינה, והבינה שנקראת מי היא עומדת לו. אז זאת אומרת, צריך הכנה שלנו. זה לא הולך בלי הכנה שלנו. לכן אומרת הגמרא, עכשיו בינתיים, מדרש תנחומה אומר, למה צמים בערב ראש השנה? למשל למלך שאמר, מי שיחשו בתשובה עד ערב ראש השנה, פנה לו שליש. רק בעשרת ימי תשובה שליש. ביום הכיפורים שליש. אז כמה שאדם מקדים לשוב בתשובה, כמה שמקדים לעשות טוב, זה יותר טוב. כמו שמובע בסדר מעבר יעקב. שרבה יש למשל מגמה, גם כן הצרה היום, הרבה פעמים שואלים, אבל לא תמיד שואלים את הכתובת הנכונה. צריך אחד שמכיר את כל ה... יש התורה שלנו ים. דוגמה, יש נפטר שנפטר תוך 12 חודש. אז רוצים לעשות לו איזה הקדשה. אז יש מגמה היום, ביום מלוב לו 12 חודש, אנחנו נכניס ספר תורה. או ביום מלוב לו 12 חודש, נקדיש לו ספרייה. או נבנה לו בית הכנסת וכדומה, וזה טעות. כמה שתקדים יותר מהר, יותר טוב. למה? כי משפטו של הנפטר זה 12 חודש הראשונים. לא רק מדין משפט רשעים בגיהנם 12 חודש, לא. רבי נהוראי אומר שכל צדיק וצדיק, הפנקס שלו פתוח ב-12 חודש הראשונים שלו. כמה שאתה מקדים לעשות לו, מה שאתה יכול לעשות בשבעה, אל תתחיל ל-30. מה שאתה יכול לעשות בתוך ה-30 יום בשבילו, אל תתחיל את זה לאחר כך. וב-12 חודש, ככל שתקדים לעשות לו, ככה ייטב לו. הוא יגמור את הדין יותר מהר. הוא יקבל יותר זכויות מאשר אחר כך. אותו דבר היום כאן. לא לחכות לרגע האחרון ביום הכיפורים, עד יום הכיפורים, עד שאני שאת בתשובה. אלא להתחיל את הקדושה של יום כיפור ולצייר בראש כל הזמן את יום הכיפורים מולי, כבר עכשיו. כאילו עכשיו אני עובד בבית הקדש ביום הכיפורים, מחר כבר אין. אז כאן ככל שאדם יקדים יותר איתנו. לכן אמר, לפני מי אתם מתארים? מה זה לפני מי? כפשוטו. לפני שיגיע יום המי. יום המי זה יום כיפור שהוא יום אל-טבעי, שאנחנו דומים למלאכים. זה בחינת הבינה. זה כבר 50 שערי הבינה. זה בחינת הגאולה. אתם מתארים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מתארים. כל אחד מאיתנו צריך לתאר את עצמו. אתם זה אותיות אמת. כל אחד צריך להיות אמיתי, כדי עם עצמו, לדעת, לב יודע, אמרת נפשו, לא לחפות על המעשים הלא טובים. לא לחפות על המידות המגונות. כל אחד מאיתנו יודע טוב טוב מה יש לו. ולהתחיל את הכל. ואחר כך, הוא מי, דרך המשנה הולכת כמיד חומר, איזה יופי, הוא מי לתאר אתכם. אז אני בא ליום כיפור, יבוא המי, יבוא הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא מי. יבוא הקדוש ברוך הוא עם האור של הבינה שנקראת מי ביום כיפור, ויתאר אותנו. עכשיו, מובן למה רבי עקיבא לקח את הפסוק מיחזקאל, לומר שהמעלה של יום כיפור זה שהקדוש ברוך הוא מתאר. אבל לפני זה יש עבודה של 9 ימים, ואולי יותר של שנה שלמה. כמו שכתוב על חכמי המוסר, שהיו כבר ממוצאי יום הכיפורים, מכינים את עצמם ליום הכיפורים הבא. אז אני רוצה לשבת בחיבוק ידיים. אז ככה שמכינים את עצמם ובאים ליום הכיפורים, באים מוכנים. כפי זה אני רוצה להזכיר עוד פעם, כפי שכבר הזכרנו את זה, דיבר רבי שמעון לוי. רבי שמעון לוי מקשה על הגמרא במסכת שבת. האמת, עד שראיתי את דבריו, תמיד כשהייתי קורא את הגמרא במסכת שבת, היה לי קושיה. הגמרא שם אומרת על שניים שאמרו למיטה, אחד ירד, אחד לא ירד, זה יתפלל, זה לא יתפלל, תורס את הגמרא, בסוף הגמרא אומרת, זה שווה תשובה, זה לא שווה תשובה, והיה הגמרא פסוק. מה הפסוק אומר? וזה קשור גם לעשרת אמת תשובה. הגמרא אומרת שכשאדם עולה למיטה, יחשוב את עצמו כאילו עלה לגרדום, זאת אומרת, עוד מעט עומדים לצלוט אותו. בידו שחכמי המוסד כותבים, שבעשרת אמת תשובה, אדם צריך לחשוב שהוא בעמוד התלייה, כי כתוב בינונים, תלויים ועומדים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו במדינה. אנחנו כל הימים האלה עד יום כיפור בשעת נעילה במצב של תלייה. עדיין ספק, אתה לא יודע, אני חי או לא חי, אני חי או לא חי. לכן מת בערב כיפור, כמו אומרת סימן רע לו. למה? שחס ושלום לא חיכו לו ביום הכיפורים, גזרו את דינו מיד. כל שקרה המוסד כותבים שאלה שמתים אחרי ראש השנה זה לא משנה שעברה, זה לא תיק שישן. עד כפתי אלול בערב זה התיק של ראש השנה שעבר. אבל עכשיו זה כבר התיק החדש. אז אם אדם מת עכשיו זה לא טוב. סימן לא טוב לו, שלא חיכו לו. אז תלויים ועומדים. אדם צריך לדעת שהוא תלוי. אומר הרב שמעון לוי, יש שם קושי המגמרה אומרת, ואף פסוק, אם יש עליו מנעת מליץ אחד מיני א', והיא אומרת, ודאי אומרת את שחת, והיא אומרת, מצאתי כופר. 999 אומרים ימות. יש לי קטרגים עליו. 999 אומרים ימות. אחד אומר, יחיה, יחיה. 999 אומרים ימות, וגם האחד אומר ימות, אז הוא מת. זאת אומרת, אם יש 1,000 מקטרגים, אז הוא מת. יש 999 מקטרגים, ואחד צניגו, חי. והסוגיה הזאת מופשטת. מה קורה עם בונוס רולם? כמה צדיקים ראינו? שאלו למיטה. ודאי עשו תשובה. באמת? אז מה עם כל הצדיקים שנפטרו עד היום? ומה קורה בראש השנה? גם כן אותה שאלה. ראש השנה נכתבים, נכתבים, ראיתם לחיים. אז מה? גרשעים ראיתם למיטה? מה קורה פה? רבי שמעון לוי בעל כתב פז, הוא בעל השיר בר יוחאי. גאון עצום היה. הוא מקשה את הקושייה הזאת, שמו מה הוא מתרץ, תירוץ מבהיל, וחבל לחספס את זה לרבותיי. כדאי להסיק מזה מסקנות, אני אומר את זה לעצמי. הוא אומר שכל אחד מאיתנו שמגיע ליום הכיפורים, יכול להגיע עם 10 מיליארד פסניגורים. אין בעיה. 10 מיליארד, יש 12 מיליארד. תוסיף כמה שאתה רוצה. אבל זה לא יעזור לך. למה? יש בצד שמאל, יש 1,000 מקטרגים. והאלף מקטרגים נשארים אלף, ואתה לא משכיל ולא מתבונן לטפל באלף האלה. אתה מוסיף זכויות, 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 מוסיף עוד צדקה, מלא כיפה, אתה עושה. אבל מה עם האלף מקטרגים שיש? מה עם העבודות שלך? סיפר לכם פעם מעשה נורא עם רבי יהודה צדקה עליו השלום, שנאלץ לנסוע לארצות הברית והגיע שם לקהילה הידועה בניו יורק החרדית, וביום שבת הם שמע 2,000 איש בבית הכנסת ועשו מקביל בישיבת פורת יוסף. ידוע הם מאז ומתמיד היו מחזיקים את הישיבה פורת יוסף מאז כמעט שנתייסדה. אז והמצב של הישיבה היה קשה והביאו אותו לשם. הוא בא לדרוש, הוא בא לדרוש, מה שהוא ראה שם זה לא ירושלים שם. שם הם איזה עזרת נשים חצי חצי, ובכוונה מביאים שם את הבנות כי מפחדים שלא יתבוללו ויסעו לגויים, והבנות והבנים לא יסעו גויות. אז יש שם קצת בלגן בחוץ, בחצרות וכל המבואות. הרי זה גם רק האנשים שנמצאים שם, התורמים הכי כבדים בישיבות, הם חלק גדול מהם, העסקים שלהם פתוחים בשבת. וחלק גדול מהם יש להם דירות נופש באזור שנקרא דיל, אני אפילו לא יודע איזה פה זה, ברוך השם, ימי בריתי שם, מקווה גם לא להיות שם, באזור ששמו דיל, שלכל אחד הזה בשפת הים, בכל מיני בריכות, ביחדות. עכשיו, עלה הרב, מסתכל עליהם, כבר הוא הבין, לפי השיחות שהיה לו בליל שבת וביום שבת קצת. אז זה בא ביום שבת, צריך לדרוש, חיכו לדרשה, שהוא פתח את הדרשה כמו מור המחרן. זה שייך לנו. הוא אמר רבותיי, אני אמרתי לכם, אתם קהילה קדושה מאוד, קהילה יפה, אם הייתם יודעים באיזה ישיבות, באיזה תלמידי חכמים אתם מחזיקים, איזה גדולי תורה יוצאים מהישיבה הזאת, כמה מורי הוראות, איזה זכות יש לכם שאתם מחזיקים את הישיבה הזאת. אבל חבל לי, אני רוצה להזהיר אתכם לפני שאני מתחיל את המרבית ואני מדבר לעניין, אני רוצה להקדים לכם מקדמה אחת. אם אתם חושבים, ואם עולה בדעתכם, שבזה שכל אחד מכן נותן איזה צ'ק של 5,000 דולר, ויש כאלה נותנים 20, ויש יותר, והחשבון זה אחר כך, תפעילו את העסק בשבת, ותלכו לשפת הים, והבנים והבנות שלכם הולכים בפריצות, ואתם חושבים שבזה יש שוחד שיחפר, אז אני מודיע לכם מראש שזה לא מחפר. ואני לא רוצה את הכסף הזה על חשבון זה. שאל תחשבו שבזה תיתנו שוחד לקדוש ברוך הוא, שהוא לוקח שוחד, וזה יהיה זה כנגד זה. אלא חוונה לכם. תתחילו לשמור שבת, תראו את העסקים בשבת. אמר לי פעם, שמעתי את זה, שמעתי מפיו. לפני איזה 40 שנה היה חסיד חכם הגדול לרב של טבריה, רבי מאיר ועקנין, עליו השלום. ידוע, הוא כמעט 10 שנים היה רב בניו יורק, לפני 60-70 שנה. הוא סיפר לנו פעם שהיה לו איזה יהודי אחד שהיה פותח את העסק שלו בשבת. תראו מסירות נפש של רב. אומר, ביום שבת עזבתי את בית הכנסת, הלכתי ברגל 3/4 שעה עד המשרד שלו, עליתי ברגל למשרד שלו, הופעתי בתוך המשרד. אמר, וואי, הוא ראה את הרב, הוא נבהל, הרב בא עם המצנפת והקדימה והמובס שלו, יש לו חלוק פסים, ובקדי שבת שלו הוא נבהל כולו. אמר לו, אני רוצה שתסגור עכשיו את העסק. והאי סגר את העסק. זה מסירות נפש. אז הוא הוכיח אותה. עכשיו פה התירות של רבי שמעון לוי. רבי שמעון לוי אומר, זה לא שווה. בשביל יעצת, אף אחד מאיתנו לא יודע מה נגזר עליו, מה עתיד להיות לו השנה, אני מקבל רק טוב. אבל אף אחד מאיתנו לא יודע. הוא אומר, זה לא שווה ולא יועיל כלום, שאני אביא איתי מיליארדים מיליארדים של זכויות. ואני אשאיר את האלף, והנחה, הלוואי שזה רק אלף. אלף מקטרגים כמו שהם. אומר, אתה חייב לקחת אחד מהמקטרגים ולעקור אותו מהקטרוג ולהעביר אותו לסניגוריה. אם יש עלה מלאך אחד מליץ, טוב, תראו זה מדוקדק בפסוק, מיני א', מה זה מיני א', הוא אומר אלף. אלא מיני א', מאותם האלף הידועים, האלף שהם מקטרגים, האלף עוונות שאדם ברא, בעוונותיו ברא משחיתים, אני צריך לתקן מידה אחת לא טובה שיש לי, לקבל תוכחה, לשנות איזה מעשה רע שאני עושה. להפסיק להחזיק בידי עוברי עבירה וכדומה. אדם יחפש איזה דבר שאני עושה לא טוב, ובאותו דבר ישנה, ואז הקטיגור, קטיגור אחד רק, הפכתי לסניגור, אני כבר במצב טוב. הכרעתי את זה לכף זכות. ולכן הגמרא אומרת, עכשיו בינתיים, לא מספיק לעשות זכויות, אלא צריך לעקור את העוונות. את המעשים השליליים. זה הסוד רבותיה של יום כיפור. לכן יום כיפור נקרא יום על טבעי. זה פירוש שהשטן לא שולט ביום הזה. השטן, זאת אומרת, הטבע לא שולט. אין מוקים של טבע. הרי ידוע, התשובה זה לא לפי הטבע. לכן תשובה לאומות העולם לא מעילה. שנאמר שוב הישראל, לא מעיל לאומות העולם תשובה. אכן התשובה לא תזכרה בתורה רק לישראל, שאתה עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. למה? כי תשובה היא הייתה מאחד שבעה דברים שנבראו קודם שנברא העולם. העולם עובד לפי טבע. שאלו לחוכמה, מה אמרה חטאים תרדף רעה? שאלו לתורה, אמרה יביא קורבן. שאלו לנבואה, מה אמרו הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר יעשה תשובה ויתכפר. הקדוש ברוך הוא שהוא רחמן מלא רחמים, שהוא עובד מעל הטבע, הוא ערך הבית, הוא רחום וחנון, הוא אומר שבתשובה זה מעל הטבע. אבל מתי תשובה? תשובה. בעשרת ימי תשובה אלה. בתוך הימים האלה, כשאדם מנצל אותם לתשובה, אחר כך הוא יהיה בעינה לפני מי אתם מתארים, לפני השם תתהר, אחרי זה יבוא יום הכיפורים עצמו, ואז יהיה. עכשיו מובן לפי זה גם עוד דבר נפלא לסיום, למה תוספת יום הכיפורים לפי דעת רוב הפוסקים מדאורייתא? והרי ידוע שכל דין תוספת שבת למדנו מתוספת יום הכיפורים, שעל החודש בערב. עכשיו מובן גם למה הפסוק אומר שעל החודש בערב, מערב על ערב שבטו שבתיכם. למה לא אמרה תורה שיצומו ועשור בחודש? וכמענו כמו שכתוב, למה צריך שעל החודש בערב? אלא יש מצווה לעשות תוספת יום הכיפורים. זאת אומרת, לפני שנכנס יום הכיפורים עצמו של יום מעט השם התברא, של מי מתאר אתכן, שזה בשקיעה, לפני השקיעה אני צריך להוסיף איזה חצי שעה, איזה רבע שעה, איזה רגעים מסוימים של יום כיפור עצמו, ואז אני מקדיש את הכל עושה קודש, כמו שכותב עובד חיים ונתר, אור החיים הקדוש, ושמרו ישראל את השבת, לעשות את השבת, אמר פעמיים שבת. וגם אם משמרים ישראל שתי שבתות נגנים מה זה שתי שבתות? אומרת שפשוט יש שבת אורגינלית שהקדוש ברוך הוא גזר משקיעת החמה עד שאת הכוכבים של מחר, אבל יש תוספת שבת שאני מוסיף מחול על הקודש, זה שבת שאתה עושה. גם כאן ביום כיפור אני צריך להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו. לכן ביציאתו כתוב משהו, או מעט, כך כתב הרמב״ם. אבל בכניסה, אני מדכניס, וזה רבע שעה קודם, יש מה פוסקים שכתבו שיעמוד ויאמר, הרי אני מקבל עליי מעכשיו, מעתה ומעכשיו תוספת יום הכיפורים. אחרי שהחלות מן עליו, וחיבה והדליק את כל האורות הוא צריך לעשות, וכבר שתה וסבא והכל, מקבל עליו רבע שעה לפחות קודם, את תוספת יום הכיפורים. זה הסוד. שאנחנו מקבלים עלינו את התשובה כבר לפני שיבוא יום הכיפורים. אחר כך יבוא יום הכיפורים ויתהר אותה. פנה לקדוש ברוך הוא שיעלה עלינו רוח ממנו. ושוב אני כאן להזכיר, להחזק את השיעורים שנעשים פה לנוער. רבותיי, עוד פעם אני מזכיר שוב ושוב, המדרש רבותינו מזהירים ואומרים שבכל מקום שאתה רואה קדיים יש שם תיישים. בית הכנסת, היה מורבי תמיד מזהיר אותי ושהייתי ילד עוד, אומר דדע, בית הכנסת שיש שם זקנים, רק זקנים לא שווה, תברח משם. צריכים להשקיע בבתי כנסת שיש שם צעירים. אז אנחנו צעירים, רובנו כבר אברכים, נשואים, אבל מה עם הילדים? חייבים לדאוג לילדים. וכאן ברוך השם דואגים לילדים להצמיד להם אברכים שילמדו איתם, צריך לחזק את זה. אם בממון, אם ברוח, אם בכוח, אם במרץ, אם בברכה, אם במילות עידוד. בנוסף לכל זה אני מבקש, אני מתחנן ליום הדין, תעשו הכל שבשבתות יוסיפו לילדים שיעורים. תמיד זה היה ככה בכל תפוצות ישראל. למה שבת נראית איך שהיא נראית, הילדים הנוער, סליחה, שאמרת לילד צדיק שלי עשית מעשה כזה? תמיד חכה ביום שישי האחרון ערב ראש השנה, הילד שלו עשה איזה מעשה לא טוב, הוא אמר לו צדיק שלי, למה אמרת לו סליחה? כשאמרת לילד צדיק שלי עשית מעשה כזה, אז הילד כעת יודע שגם צדיקים יכולים לעשות עוונות. אבל מה? אמרתי לו כן, אז אתה שומע, אם הוא עשה מעשה רע ואמרת לו צדיק שלי, אז מה מי שעושה מעשה טוב, מה כבר צריך לקרוא לו? לא השארת כבר מדרגה נוספת. אמרתי לו, והילד לומד שצדיק גם עושה עוונות. לא, אז הוא אומר לי, מה אתה צריך להגיד? אמרתי לו, תראה, אתה שאתה חושב להיות צדיק, ואתה חבר של צדיקים, ואתה מבית של צדיקים, לא מתאים לך לעשות את זה. אל תיתן לנו תואר צדיק בחינם. יש לנו דין, יום תואר צדיק לכל אחד, זה נהיה אינפלציה בזה. אז די, הוא אומר נפקה בינם. אז כאן צריך האדם להיזהר. אז אני רוצה לספר לכם מה עשה. היה איזה יהודי יקר, שפסקל הבנים שלו, אז בדור הקודם, אני לא רוצה לדון אותם, בני 40 שנה, גם בירושלים, בכל המקומות. את הילדים לא שלחו ללמוד בישיבות תלמודי תורה, זה היה נחשב מי שהולך לישיבה, חס ושלום, גזר דין מוות. ואפילו תלמידי חכמים גדולים ומפורסמים, רבים מהם, הבנים שלהם עבדו. חלק לא תדעו, זה בגלל האישה. בגלל האמירה בבית, ושלא רצו להתנתק מהמשפחות, שהמשפחות נתנו להם להשפיע. כמו שהיום, עושה ברית מילה שעה באחר הצהריים, האישה, האמא, הדודה. זה האישה, אמא, הדודה. אתה אבא, אתה חייב בברית, תעשה ברית בבוקר. זריזים, מקדימים, מה אתה הולך לפי שולחן עגול? או פתאום הנשים הם מחליט תוקדנות לשולחן עגול. זה מה שקורה, שהגברים נהפכו להיות נשים. אז היו הרבה ששפכו את הילדים שלהם בכל מיני בתי ספר. למה? ילמדו אנגלית, ילמדו תעודות, יוציאו מקצוע, כמו ראינו איפה שהם הגיעו היום. היהודי אחד היה שען, אז היה יום חופש. אבא לקח אותי איתו, הלכנו שם, והנה לידו, היה לזה בשכונה שוק מחנה יהודה, שם תלמוד תורה של עץ חיים. תלמוד תורה עץ חיים, הגיעו כיתה שלמה, עומדים בחוץ בהשגה, מסתכלים בויטרינה, אז בויטרינה יש שם כל מיני שעון. אז הם מדברים, פה יש 17 אבנים, פעם היה שעון עם 17 אבנים, זה מיוחד, ויש 21, זה עלית על כולנו. ובקיצור הם התחילו להתדיין, פתאום תמיד יש בין הילדים איזה ילד אחד שהוא קצת עז בעל אומץ, דחק סומקוס ונכנס, נכנס לתוך החנות, ומורבים לדבר עם בעל הבית, והפועל שלו שם עובד מתקן שעונים, פתאום נכנס ילד, והוא בעל הבית, עכשיו אומר סליחה למורבים, ניגש לילד, כמה אתה רוצה, אז כבר החבר שלו הסגן, אשר על ידו השני, בא גם כן אליו. הוא אומר, כמה אתה רוצה? הוא אומר, רוצה לדעת השעון הזה כמה עולה. מעל לירות עולה מהשעון. מעל לירות זה מזכורת של פקיד. פקיד בדואר, זה מעל לירות. זה מעל לירות, והוא 120. והוא מתחיל להסביר לו. הוא השקיע איזה כמה דקות. טוב, סיים. וואי, הילדים שמחו, עכשיו הלכו. בינתיים הלכו, הודיעו בבית ספר, בתלמוד תורה, שהנה, פתאום הגיעו עוד כיתה אחרת, גדולים מהם. הלאה היו קדעים, עכשיו באו חצי התיישים, גם כן, התחילו למנות את החנות, והוא מקדיש להם זמן. אמר לו, מורבי, תגיד לי, מה הסיבה שאתה עוד אליהם? מה, ילד הזה יש לו מעלירות בכיס? וגם אם היה לו מעלירות, ודאי עשו לך להתחיל. לירה אחד אין לו בכיס, הלוואי 10 אגורות, אז מה, מי היה לו לירה? אמר לו, הרב, אני משקיע בדור העתיד. שימו לב, זה המילים שלו, אני משקיע בדור העתיד. שהילדים רואים שאני מראה להם פנים ואני עונה להם, אני קונה אותם בשביל שבעוד 20 שנה, 10, 15 שנה, יבואו לקנות אצלי. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה משקיע בדור העתיד. זה באבנים, בשעונים, שספק פה, ספק לא פה, ובאמת, שהחנות לא נשארה אחרי 20 שנה, היא כבר הלכה, ואותם לא יבואו לקנות מאוד לחנות, אין להם רק אותו. אבל בקיצור, תראה, אמרנו, זה אתה משקיע. ומה עם הילדים שלך, כמה אתה צריך להשקיע בהם? ומה עם דור העתיד שלנו, כמה אנחנו צריכים להשקיע בהם? הרי יום הכיפורים, המדרש אומר, זה ירקות שמעוני, לא אני אומר. למה שמו יום הכיפורים? כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם, כך פסוק אומר. יום כיפור צריך להגיד, מה זה כיפורים? אומר, כשם שהחיים מתכפר להם, גם המתים מכפרים להם. מה יש לכפר למתים? הרי כבר נידונו. יש מת שמת לפני 40 שנה ו-50 שנה. ולשימו לב, יש מת שגידל ילדים ולא שלח אותם ללמוד תורה. יש מת שהיה רב ולא תקדק בלימוד ובתוכחה. ראה מישהו שעשה מעשה לא טוב ולא הוכיח אותו. עכשיו את החי הזה לנים אותו השנה על אותו מעשה שהוא עשה. מה נשמתו תועלת בשמיים? מה אני אעשה? המורה לא לימד אותי. מה אני אעשה? שאבא שלי לא הדריך אותי. ואבא שלו בשמיים והמורה שלו שם מביאים אותו לדין ביום הכיפורים. עובר לך אחד בנה את הכנסת ומתפללים שם ולומדים שם. הוא יסד ישיבה ותלמוד תורה. והשלישי הלך יסד לו איזה אצטדיון או איזה מקום של קר דשא ששם משחקים ועושים כל מיני עבודות. מאיפה זה ואיפה זה? אז באים המתים נידונים גם ביום הכיפורים על עבירות שהתוצאות שלהם נעשו בשנה האחרונה. לכן גם המתים צריכים כפרה. זה סוד יום הכיפורים. לכן רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שזה לא רק לשעה ולא רק לשנה ולא רק בשביל חיי העולם הזה, זה בשביל חיי העולם הבא, בשביל הנצחיות של עם ישראל, בשביל השכינה הקדושה שהיא בגלות ובצער, בשביל אותם חולים. תעשו למען החולים ששוכבים על ערך דבי. מאות אלפי חולים יש בישראל. כמה עקרות יש, תראו מה כותב בספר על הראשון רבי מאו איתמר בספר שבט מוסר. הוא אומר, כל אדם יקרא סגור ליבו שיזכור כמה עקרות, אלפי עקרות יש בישראל שהן לא נפקדות. מתי יפקדו? כשיבוא משיח. ומי גורם שמשיח לא יבוא? אני ואתה בעוונותינו שאנחנו מעכבים את הגאולה, כי בגאולה יהיה להם פקידה. וכמה חולים, כמה יושבים בבתי אסורים, כמה יש כחושך בצל מוות, כמה בעלי איסורים יש בישראל שכולם צריכים להיגאל ביום שאנחנו נשוב בתשובה. אז תראו מה התשובה שלי ושלך ושכל אחד מאיתנו יכולה לעשות, לשנות את הגזלים ולשנות את כל ההחלטות ואת כל המשקל מצד אחד לצד שני. יהי רצון שהדברים האלה ייכנסו לתוך הלבבות ויעשו לנו רושם, והקדוש ברוך הוא יקרא מה גזר דיננו ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, והקדוש ברוך הוא יכתבנו בשנת גאולה וישועה. חדש עליכם ועלינו שנה טובה ומבורכת, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.